יום רביעי, פרשת וירא. ואנחנו מתחילים, רבותיי, עם דברים מעניינים ומרתקים. אנחנו נספר סיפור על הרב שך שניגש אליו יהודי ומבקש מכל הלב, אבל ממש מכל הלב, שייתן ברכה לכלבה האהובה שלו, שלה עלינו נחלטה במחלה, והוא רוצה ברכה בשבילה. נו, איך הרב שך התייחס אליו? תשמעו ותהנו. אנחנו נספר לכם על הקרצת, על מידת העין טובה שהיה להם רחיים, שהוא נהג במי שביקש ממנו לבנות מבנה לידו, מרחיב על זה, בעין טובה שהיה לו. במדור ההלכה אנחנו נדבר על סעודה שלישית בין היתר, האם ניתן לאכול אותה לפני מנחה, וכמובן שאר הדברים, המדורים המעניינים. אנחנו מתחילים, רבותיי. התורה מספרת על המופתים שמשה רבינו ואהרון הכהן עשו עם המטות שנהפכו לתנינים. אז כתוב בתורה, וישליחו איש מטהו והיו לתנינים. ומה קרה אחרי זה? ויבלע מטה אהרון מטותם. אחד מרבני רמת גן, יש פה סיפור נפלא שמופיע בה והגד אותו, אחד מרבני רמת גן היה צריך להתייעץ עם הרב שך בעניין חשוב. הוא הזמין מונית, עלה למונית, מסר לנהג את הכתובת והתחילו לנסוע. בדרך הוא מספר לנהג למי הוא נוסע, רב גדול. הוא שואל אותו, זה מקובל? מקובל? הוא אומר, לא, לא מקובל, הוא רב גדול, גאון אדיר. הוא שואל אותו, הוא מחלף סגולות? קמיות? הוא אומר, לא, הוא לא מחלק סגולות, לא מחלק קמיות, אבל ברכות, ודאי, ודאי שהם נותן ברכות. הוא שואל אותו, הברכות פועלות? הוא אומר לו, אותו הרב, בלי ספק, הרי הגמרא אומרת שברכה של מי שמזכה את הרבים, כמוה כברכת הקדוש ברוך הוא. טוב, הגיעו. הנהג יוצא מהמונית, כולו נרגש, מוציא מהכיס כיפה לבנה מקופלת, חובש אותה על הראש, הוא יכול להצטרף, הוא שואל את הרב שנסע איתו. הוא מבקש ברכה לחולה. ודאי ודאי. הוא מכניס אותו ראשון, אומר לו, תיכנס, אני אכנס אחריך, אני אשאר לייעוץ, אתה תוכל לנסוע. מרן הרב שך זצ"ל מקבל אותם במאור פנים. הנהג רוחל לנשק את ידי הרב ברגש על. קרוב לדמעות, דמעות של התרגשות. והוא מקש ברכה, ברכה לכלבה החולה שלו. הוא מספר שנפשו קשורה בנפשה, אהובת המשפחה. וכעת, כבוד הרב, הכלבה חולה, מה עושים? אותו רב שהגיע איתו ביחד במונית מרמת גן, התפלץ לשמוע את הבקשה שלו. אבל הרב שך היה זקן מלא רחמים. הוא לוקח את הסידור ומדפדף למי שברא לחולה. והוא אומר לאותו נהג, באהבה וברחמים, יש לנו תפילה מיוחדת לחולים. תפילה מיוחדת לחולים שאנחנו מתפעלים עליהם, שהם יבריאו בסייעתא דשמיא. אבל לפני שאני מתחיל את התפילה, אומר לו הרב שך, אני צריך לדעת מה השם של החולה. ודאי, ודאי, כבוד הרב. קוראים לה לסי. יפה מאוד. ואיך קוראים לה אמא? שואל אותו הרב שך, מבעד למשקפיים. אוי, כבוד הרב, זה אני לא יודע. אוי, הרב שך נהנה, חבל. לא יודע, אי אפשר לעשות מי שברך. וסוגר את הסידור. זה לא היה התחמקות. אבל הוא כן הבהיר לו פה, אם הוא הבין, זאת אומרת שהוא לא הבין, אבל הוא ניסה להעביר לו פה, שהבקשה שלו מופקעת. לא עושים מי שברך לכלבים. איך זה קשור אלינו? על זה הדרך, משה רבינו עונה לחרקומים, אתם מאשימים אותנו, משה ואהרון, בעשייה של כשפים. אז נאמר שאתם צודקים. נו, ואז, הרי אתם בעצמכם יודעים שאין זו אלא ליצנות גרידה. אז אם כן, מה העניין פה? עד כאן הסיפור הנפלא מהספר והגדת. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, שהתורה אומרת ש... הם אמרו, אצבע אלוקים בשלמים לציון. הוא מביא פה משהו מאוד מעניין. הם מספרים על הגאון רבי ציון פלמן, זכר צדיק לברכה, עם עושר שיעורים, היה לו שיעורים קבועים, ובסוף שבוע היה לו ככה סדרת של שיעורים אחד אחרי השני. בליל שישו עם עושר שוב תל אביב, יום שישי בבוקר לאברכים ברחוב רשי, מיד אחרי זה הוא הלך לישיבת מחנובקה, עם עושר שם שיעור, זה היה על פי בקשה מיוחדת של האדמור מחנובקה, זכר צדיק לברכה. לפני לערב הוא מסר את השיעור בשיחיאל, אחרי זה היה לו שיעור באור החיים, אחרי סעודת שבת קודש, היה לו שיעור חמישי, שהוא מסר ככה, תוך 24 שעות, 5 שיעורים. אבל מה, כל שיעור, שיעור של רבי ציון, זה היה בהתלהבות, בעמקות, כל הלכה, כל סברה, היה אומר את זה עם כל החיות הפנימית שהייתה בו. וכמובן שבגלל זה היה קורה שהרבה פעמים, אחרי הסעודה בליל שבת, הוא כבר היה באפיסה של כוחות ממש. אבל נשאר לו ללכת לעוד שיעור של האור החיים אחרי הסעודה. והוא היה מתחזק ממש ככה, בכוחות עילאיים, לזכות הרבים, היה הולך במסירות נפש, למסור את השיעור. לפעמים מספרים בני המשפחה, הוא היה הולך אחרי הסעודה לישון 5 דקות, בשביל להתרענן קצת, לקבל קצת כוחות לי בשביל השיעור. עד כדי כך לפעמים שעה בדרך, מתיישב על ספסלים, בצידי הדרכים, לפעמים הוא לא מסוגל ללכת, זה היה גמור. מכל הסדר יום, שהיום האחרון שהיה עובר עליו, אבל עברו השנים, ועם הזמן הוא לא נהיה צעיר יותר, והחלשו הכוחות. עייפות של הגוף. הוא הרגיש שהוא כבר לא מסוגל לעמוד בעומס של השיעור החמישי, תוך 24 שעות, בשיעור של אור החיים. הוא שקל את הצדדים, והוא החליט בדעתו שאין ברירה. הוא צריך להפסיק את השיעור של אור החיים, בליל שבת. הוא הודיע לגאון הצדיק רב רפואל הלל, שהוא מצטער מאוד, אבל הוא לא יכול למסור את השיעור. ומי אותו שבוע הפסיק למסור את השיעור. הגיע הזמן לשיעור ליל שבת, רבינו נשאר בבית, אבל לא יכול ללכת לנוח, אחד מהילדים שלו חולה. המצב לא נראה טוב, מזמינים רופא הביתה, הרופא אומר, חשש פיקוח נפש, מיד לבית חולים. נו, כמובן שרבנו נוסע עם הבן שלו לבית חולים, מיותר לומר שבכזה מצב אי אפשר לנוח אפילו רגע. רבן ציון, שהמעשים שלו היו שקולים ומדודים, הוא חושב על עצמו בדרך, מה זה עשו אלוקים לנו? מה קרה פה? היי, זה משהו שעשיתי השבוע שלו כהוגן, מה? הוא חשב וחשב, אבל הוא מיד הבין את הכל. השיעור באור החיים. הרי כל המעשה הזה קרה בדיוק בזמן של השיעור באור החיים. אמר בן ציון לעצמו, זה אות ומופת גלוי ממרום, לרמז שהוא באמת שעשה שלא קודם בזה שהוא בקל את השיעור. ועל אף כל הקושי, כן הייתי צריך להמשיך את האמירה של השיעור, אמר בן ציון לעצמו. אוי מרווייסה, מיד הוא גמר בדעתו לחזור לשיעור ולא לבטל אותו. ואכן כבר בבוקרו של השבת ש... מצבו של ילד הוא טוב קצת, ורבן ציין נחל לשוב הביתה, אז הוא אמר בבית, הקדוש ברוך הוא גזר עליי שאני אהיה תרוד בליל שבת, עדיף להיות תרוד באמירה של שיעור, מלהיות תרוד עם רופאים ובבתי חולים. והוא שלח מיד את אחד מהבנים שלו, לרבי ללומר לו שבשבוע הבא הוא חוזר לומר את השיעור כדרכו מימים ימימה. הרבי לי שכמובן לא אדם מאומה מכל מה שקרה, בלילה האחרון עם הבן שלו בבית חולים וכולי, הוא לא הבין את הבהילות, מה קרה לבוא בשבת באמצע סעודה, למה אי אפשר לחכות למוצאי שבת לפחות. אבל רבן ציון שהכיר בכוחו של היצר, שאם דוחים אז הוא נדחה לעולמים, הוא לא הסכים לחכות שום רגע, ולכן הוא מיד עשה את זה. ביום ראשון נכנס רבן ציון פלמן אל הסטייפלר, הוא נכנס לבקש ברכה בשביל הילד הקטן שעדיין היה בבית חולים שיתרפא. הסטייפלר, כשהוא שמע שהוא לא מרגיש טוב אותו ילד, הוא מיד שאל מעצמו בלי שאמרו לו שום דבר, האם ביטלת השבוע הזה דבר שזיקו הרבים? רבן ציון ידע מה שאלה, הרי הסטייפלר לא ידע שום דבר מהמעשה של הביטול של השיעור. איך הוא יודע בדיוק לשאול את השאלה הזאת? והוא כמובן השיב לו, שהוא ביטל את השיעור הקבוע, שאל לו בורחיים. ואז הצעתי לי ארמיד אמר לו, תחזור בחזרה להגיד את השיעור, לא מבטלים דבר של זיכוי הרבי. ואכן, בעזרת השם, לא עברו יום יומיים, ואותו ילד, אותו בן של רבי ציון, עברי, והכל שב על מקומו בשלום. נו! הגיע ליל שבת, השיעור שב לסדרו, לשמחת והנעת הציבור והמשתתפים כולם. באמצע השיעור, שמו לב חלק מהמשתתפים שרב דוד פרנקל, עומד מחוץ לבית הכנסת, ומסתכל מהחלון שיש שיעור. שאלו אותו, למה, מה קרה? בדרך כלל הוא לא מגיע לשיעור. אז אמר, אני לא בא לכאן סתם, הסטייפלר שלח אותי לראות אם אכן הוא חזר, ובן ציין למסור את השיעור. ככה סיים, ככה מסתיים הסיפור הנפלא והמרתק הזה, עץ באלוהי קימי. ואנחנו מגיעים למדור המעניין, קניין חוכמה. בספר מאיר חיים, מאיר החיים, חלק ד', יש שם סיפור מאוד מעניין, שמתקשר ללימוד שלנו במשנה סובס, שאנחנו עובדים בפרק ב' בשנה ת', שכתוב שם עין טויב או שוכן טויב. מסופר שם שכשנקנה השטח החדש של קריית ויז'ינס בבני ברק, אז הגאון רבי אליעזר ויטקינד קיבל ראש ישיבת נוברדוק שבתל אביב, הוא קיבל מהמשפחה של המוכרים של השטח שתי מגרשים סמוכים לאותו שטח חדש. ורבי אליעזר, הוא הרגיש שהוא עומד לפני בעיה קשה, למה הוא רצה להקים שם ישיבה, אבל הוא אמר, זה לא מן הראוי שהוא יקים ישיבה ליטאית ליד ויז'ניץ. מאידך, אם הוא רוצה למכור את שתי המגרשים, הוא לא יספיק לקנות בעד הסכום שהוא יקבל, אלא רק חצי מגרש במרכז העיר. אז בזמנו זה היה מחוץ למקום מרוחק. הוא התייעץ בנידון עם החתנים שלו. יעץ לאגון רב שגר גרוסברד, זכר צדיק לבחר, אמר לו, תיכנס לאדמור הוויז'ניץ, תיכנס לאמר חיים, תשטח בפניו את הבעיה, תתייעץ איתו מה לעשות. הוא שמע, שמע ועשה, נכנס לאמר חיים, עם חששות כבדים בליבו, מה יכול לעשות? הוא מייצרים לקבל יותר בתור שכן, הוא יכול להבין למה לא. תרבי מתחיל לספר ולהתנצל, הוא מסביר לו שיש לו איזשהו רצון להקים פה ישיבה ליטאית, אולי יש בזה התחרות עם ישיבת ויז'ניץ. אומר לאמר חיים, אני לא מבין. אדם עומד בחזית, במלחמה, ומישהו בא לסייע לו, הוא לא יקבל את העזרה שלו? הרי אנחנו, אומר לו אמר חיים, אנחנו נהיה מלחמה. ואם איזה מישהו, מנדור, רוצה להקים מוסד תורני, שמיועד להילחם בחילוניות, האם אני אתנגד לזה? אדרבה, יש לי זכות שיהודי יקים ישיבה נוספת לידי. והוא הוסיף ואמר לו, תזמין אותי לחנוכת הבית ואני אבוא בעזרת השם. הגאון רבי אליעזר ויטקין, נורא התפעל מהסיפור הזה. ואחרי זה אמר לחתן שלו, רב מרדכי, מה שלמדתי בנוברדוק על מידת עין טובה, כאן מיששתי את זה ממש בחוש. עין טובה של אמר חיים. ממשיכה התורה ואומרת, שמשה רבינו אומר, כצאתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם. בנרי סוחו מופיע סיפור על ראש הישיבה רבי סוחו, אומר שהשבוע ביום שישי, כ"ה טבת, יחול יום השנה לפטירה שלו, נפטר תשע"א, לפני 7 שנים, ראש ישיבת הנגב. בערוב ימיו, הוא נפל פעם ושבר את הרגל, שבר את ירחו, כמה ימים לפני שהוא היה אמור לצאת לפנמה, חוץ לארץ, לאסוף כספים. כמובן שאמרו לו שרק התלמידים המקורבים, אמרו לו שהוא לא יצא במצב כזה, שלא יצא, יהיה לו מאוד קשה. אבל הישיבה אמר בשום אופן, יש אברכים שהם כבר כמה חודשים לא קיבלו משכורת מהישיבה, איך אני יכול לתת למצב הזה להימשך ככה? וככה על כיסא גלגלים לקחו אותו מהבית חולים לשדה התעופה, שבכל משך הנסיעה הוא יושב והשוט בחול, הוא מרותק לכיסא גלגלים. וחלק ניכר מהזמן הוא גם מרותק למיטה שלו, חולשה גדולה. הרי בכל מקרה הרושיב לא היה אדם בריא. כשהרושיב ראה את הדאגה של המקורבים, הוא חיזק אותם, הוא אומר להם, תדעו לכם, שאדם עושה במסירות נפש כזאת, למען לחזוק הסטוירה, ודאי שתהיה סייעתא דשמיא מרובה ומיוחדת. ואכן הם סיפרו אותם מקורבים, שראו את זה בחוש לאורך כל הנסיעה, איך הם זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת ממרומים. הם מספרים שנאספו ממש סכומים גדולים, וההתרמה נחלה הצלחה מרובה. וכל הזמן הראשי וחוזר ואומר, או תראו שעד הרגע האחרון שנעלה על המטוס, תהיה סייעתא דשמיא מיוחדת. וככה היה, יום לפני הנסיעה, חזור, הראשי מדבר מזה גביר אחד, והוא אמר שאם השותף שלו יתרום, כך אומר אותו גביר, אז גם הוא ייתן אותו סכום כנגד. אלא מאי, אותו שותף היה בדרך לשדה תעופה לחוץ לארץ. הנה, ומה קורה? הראשי כבר היה בשדה התעופה לפני אמרה חזור, הוא רואה מולו את אותו שותף של אותו גביר. ואז הוא מתחיל לדבר איתו על הישיבה, מספר לו, הוא מדבר איתו שיתן תרומה. הוא מקשיב, הוא אומר, אני נותן תרומה, ולא סתם תרומה, תרומה גדולה. וככה ברגע האחרון, הראשי מתקשר לאותו גביר, שאמר לו, שאם הוא ייתן, וזכה לתרומה נכבדת נוספת. כצייסי יסעיר, אפרס כפה אלה. שיעור דף היה מבעל אוכל רבותיי מדבר היום על חובת אכילה של סעודה שלישית בשבת. השיעור שלה והזמן שלה. אתם מוזמנים להקשיב רבותיי וליהנות. הדף היה מבעל אוכל. הגמרא אומרת כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? 3. וממשיכה הגמרא ואומרת כל המקיים 3 סעודות בשבת ניצול מ3 פורענויות. 3 סעודי פורענויות. לא אחת, לא שתיים, 3. חבלו של משיח, דינה של גיהנום, ומלחמת גוג ומגוג. ויש מהראשונים שכתבו שהטעם לתקנת 3 סעודות, כיוון שלצורך האכילה של 3 במשך השבת, אדם צריך להימנע מאכילה מרובה. והוא לא יאכל בסעודת הלילה והיום, אלא כמות כזו שיוכל, כדי שהוא יוכל לאכול לאחריה את הסעודה הבאה כשיגיע הזמן. אז מה יוצא? נמצא שכל הסעודות שלו הם לשם מצווה, ורק לסור הנפשו, ולא אכילה גסה. וממילא, יישאר לו זמן פנוי לעסוק בדברי תורה. וגם כובש יצרו, מזה שהוא מונע את עצמו מאכילה יתרה. ואם הוא עושה ככה בשבת, אז הוא יתרגל לעשות ככה גם בימי החול. מתי הוא הזמן של סעודה שלישית? אז הזמן מתחיל מזמן מנחה גדולה ואילך. ולפני זמן מנחה גדולה לא יוצאים מדי חובת הסעודה. ולדעת השולחון ערוך, מזמן מנחה גדולה ואילך אסור לאכול סעודה עד שהוא יתפלל. ולכן, חובה להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית. זה דעת השולחון ערוך. דעת הרמ"א, שלכתחילה ראוי באמת להתפלל מנחה לפני הסעודה. אבל מי שהדבר קשה עליו, הוא יכול לאכול מנחה כל עוד שלא הגיע הזמן מנחה קטנה. ולמה? כיוון שסעודת שבת רגילה נחשבת לסעודה קטנה, שלהלכה, לדעתו של הרמ"א, מותר להתחיל אותה עד לזמן הזה. וגם על פי הקבלה, כל זמן סעודה הוא לאחר התפילה ששייכת לה. בזמן סעודה שלישית הוא לאחר תפילת מנחה. חכמינו ז"ל אמרו במדרש שמי ששותה מים בבין השמשות של שבת, כאילו גוזל את המתים, שהם שותים מים בשעה זו. ככה כתוב במדרש. על פי זה, יש מהראשונים שאסרו שתיית מים בבין השמשות של יציאת השבת, ויש גם שאסרו לאכול על סעודה שלישית, מחשש שיבוא לשתות מים. אך המנהג כאמור לאל הוא לא ככה. ויש אומרים שהאיסור רק במים שבנהרות, אבל מים שאובים שבבית, כגון מים שבקבוקים, מותרים בשתייה. ויש אומרים שהאיסור הזה הוא רק לאבל, דווקא לאבל בתוך 12 חודש, לפטירת אבי ואמו. יש אומרים שהאיסור הוא בין השמשות של ערב שבת, ולא של מוצאי שבת, אבל משקאות אחרים מותרים בשתייה. נזכר כעת מה למדנו אתמול רבותיי. דוד המלך עליו השלום תיקן לברך בכל יום 100 ברכות. בשבת מברך כל אדם לפחות 80 ברכות, וחובה להשלים את מספר 100 ברכות על ידי אכילת מאכלים נוספים וברכת הריח. אסור לגרום לברכה שאינה צריכה לצורך השלמת 100 ברכות בשבת, ובשעת הדחק אפשר לצאת על ידי חובה בשמיעת הברכות, בקריאת התורה וההפטרה, וגם באמירת אין כאלוקינו. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בהם בדברי תורה. כלומר, שאף אלו שבימות החול לא מרבים לעסוק בתורה, יהיה להם פנאי וישימו לב לכך שבשבת יעסקו בתורה. אנחנו נזכרים עכשיו, רבותיי, מה למדנו לפני 100 ימים. מה צריך לעשות בציפורניים אחרי שגוזרים אותם? לכתחילה, אז בואו נדבר על באופן כללי על ההלכות של גזיזת ציפורניים. לכתחילה אין לגזוז את ציפורניים של היד והרגל ביום אחד. ולמה? כי הדבר עשוי לגרום לסכנה רחמנא ליצלן. ובזה הלילה שייך ליום שלאחריו. ולא כמו שבדרך כלל היום שייך ללילה, אלא בזה הלילה שייך ליום שלאחריו. דבר נוסף, לא לגזוז לפי סדר האצבעות, כי הדבר גורם לשכחה ולראות נוספות. אלא יש לדלג לפי הסדר הזה. בשמאל, קמיצה, אצבע, זרת, אמה. כן? וסימנייך, בסוף נגיד את הסימן. ובימין, אצבע, קמיצה, אגודל, אמה, זרת. ויש אומרים שזה רק כמו לגבי ציפורני היד בלבד. וסימנייך, צד ימין, בדאגה. כמו שכותבים את זה, בדלת א' ג' א', בדאגה, צד שמאל, דבאגה. פשוט מאוד. דין נוסף שקשור לציפורניים, כשאישה מעוברת, דורכת על ציפורן, המונחת על הקרקע במקום, ויש אומרים בכל החדר, שהוא שם זה הושלף, הדבר עשוי לגרום שתפיל חלילה, על פי הקבלה. ולכן, במקום בו עשויה לעבור אישה מעוברת, אסור להשליך ציפורן על הרצפה לאחר הגזיזה ולהותיר את זה שם. ובמקום כזה, לכתחילה ראוי לשרוף את הציפורניים הגזוזות, ולכל הפחות לקוברן. והשלחתה לבית הכיסא נחשבת כקבורה מעולה. בסיום הגזיזה, בין כשגוזז בכלי, בין כשגוזז ביד, או כוסס בשיניו, יש ליטול ידיים פעם אחת על כל יד. עד פה, המדור, עד פה נזכרנו במה שלמדנו לפני 100 ימים. אנחנו מגיעים למדור דף יוי מבבלי. מהי מנורה של חוליות? האם פירות באילה נחשבים כקרקע? וכיצד ייתכן שמי שמאבד חפץ שווה פרוטה, יפסיד בגלל זה ממון רב? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בתלמוד בבלי דף היומי. מסכת שבועס דף מ"ג. וזה גם הזמן לספר לכם שבטח אתם יודעים שבאותו קו טלפון שאתם מקשיבים אליו עכשיו, אפשר לשמוע את שיעורו הנפלא והבהיר של הרב אליה אורנשטיין בתמצות של הדף היומי. וכעת אנחנו מגיעים למעדור הנפלא והמיוחד, חפץ חיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף ללימוד. אנחנו אוחזים בהלכות רכילות כלל ת' סעיף י' ג' שבזה ממשיך רבינו החפץ חיים לעורר ולהזהיר על המכשול הנפוץ כל כך, והוא נתינת חוות דעת לחבר על טיבה של עסקה שהוא עשה או חפץ שהוא קנה. בסעיף הזה הוא מוסיף עוד שלושה תנאים להיתר לתת חוות דעת שלילית כלשהי על המחיר או על הסחורה. וזה מלבד החמש תנאים שהוא כבר הזכיר בסעיפים הקודמים. ובסוף הוא מסכם ואומר שבסך הכל נמצא שיש פה, כן, לפי המספרים, שיש פה שמונה תנאים, שרק אם יתמלו כולם יהיה הדבר מותר, ומסמך חפץ חיים והוא מדגיש, ודבר זה אינו מצוי. ותסמכו עליו, שאם הוא אומר הוא יודע. גם במקרה שכן יתמלו התנאים הללו, מוסיף החפץ חיים, ניצלים בזה רק מעצם הדיבור האסור. אבל עדיין עולים להיקשל חלילה בסיוע בידי עברי עבירה. למה? כי על פי דין אסור לשמוע, לשומע, לעשות שום מעשה על פי אותה חוות דעת. אבל ייתכן שחלילה הוא כן יעשה מעשה. וזה אסור. לדוגמה, אולי השלים את יתרת התשלום שהוא חייב למוכר. והחפץ חיים מסכם את הנושא וכותב ככה. ואתה אחי, ראה איך שבעוונותינו הרבים, כמה וכמה אנשים נכשלים בזה מאוד. והוא מרחיב ומתאר בלשונה הזהב את הסיטואציה השכיחה והמוכרת לכולנו, שאם נתרגם אותה, לשפה של ימינו, זה מתרחש בערך ככה, רבותיי. תסכימו איתי לסיפור הזה, שיכול להיות ממש יום יום, שעה שעה, ממש בינינו. אדם יוצא מאיזה חנות עם חפץ שקנה, קנה פלאפון, קנה שעון, לא משנה. הוא כבר משך אותו, על פי דין הוא זכה בו. והוא מראה לחבר שלו, הוא אומר לו, תראה את השעון, רוצה לשמוע את חוות דעתו. כל אחד יש בו, טבוע בו יצר, שהוא רוצה לשמוע שעשה עסק טוב. אף אחד לא אוהב להרגיש שהוא פרייר, שעבדו עליו, אבל כשעומדים בתור, עומדים בתור, כל אחד רוצה לשמוע שהוא קנה בזה, או שהוא מכר בזה. אז מי אם לא החבר הנאמן והטוב, ייתן את האישור המיוחד שבאמת המחיר היה משתלם, ושהסחורה באמת איכותית ושווה, איכותי ושווה. אבל החבר לא למד הלכות שמירת הלשון. לא רק שהוא לא משדח את הנקח, אלא עושה את ההפך. הוא אומר, רואי, למה לא שאלת אותי קודם? שאלת, שילמת יקר, גנב אותך, ממש גנב אותך. אני קניתי משהו דומה, או חבר שלי, לפני שבוע, שבועיים, לא זוכר, 50 שקל פחות. עכשיו אותו חבר, הוא ממש לא בודק את נכונות הדברים. האם זה ממש אותו חפץ, או רק דומה, או רק חדש, או כאילו חדש, או משומש, או מצוגה. ואולי בשבועיים האחרונים קרה איזה משהו שהמחירים ירדו, אולי היה איזה משהו. והוא ממשיך. הוא ממשיך לשפוך דלק למדורה. תשמע לי, אל תהיה בטלן. לך תחזיר על זה. ואם אתה מתבייש, תן לי מישהו אחר שיחזיר לך את זה. אולי הסכים. אל תשלם לו, תבטל את הצ'ק. אתה יכול תוך 14 יום. ושוב, הוא לא בודק האם על פי דין תורה מותר לעשות את זה. האם המקח כבר חי על פי דין? והאם הייתה כאן הונאה שמתירה לבטל את המקח? הוא כמובן, הוא גם לא חושב שפני המחלוקת, הכעס והצינה שעולים להיווצר כאן. ומסכם החפץ חיים בלשונו התאורה והנפלאה, תשמעו את המילים שלו. ראה כמה רעות עשה הרוכל הזה, שעבר עליו דלא תלך רכיל, כן, אם הוא לא מדגדג בתנאים שדורשים מיותר. ועליו לפני עיוור לא תיתן מכשול, כן, שהוא יעץ לחבר להחזיר את הסחורה שלא כדין. ולהגיע למחלוקת, ולעבור עליו שלא תנוריש איתם איתו, וכמה לבין אחרים שיוצאים ממחלוקת. נו רבותיי, אז אני שואל אתכם, אז מה עושים? מה עושים? רואים חבר יוצא עם משהו, עבדו עליו, רימו, נראה שיש פה איזה איש עצה, פשוט לא מתערבים בעניינים כאלו. איך אומר החפץ חיים? מסיים החפץ חיים. ולכן, מה מאוד ראוי להיזהר שלא להתערב בעניינים כאלו? אם לא, שיתבונן היטב בכל מה שכתבנו לאל. אז יהיה השם בעזרו, שלא יבוא שום מכשול על ידו. לא מתוק ונפלא הדברים האלה של החפץ חיים. ונעבור למדור המוסר היומי. בספר חומת הדת פרק י"ז אומר החפץ חיים. כתיב בקרא מביא את הפסוק, דרשו השם בהימצאו. מכירים קצת את הפסוק הזה? קראו ביתו קרוב. אומר החפץ חיים, הכתוב מעורר לנו רעיון נשגב בזה, שיתבונן האדם תמיד כשהוא נמצא בעולם הזה לדרוש את השם. כי בעולם הזה יכול למצוא אותו ולדבר איתו בתורה, כמו שכתוב בספרים הקדושים. בזמן שאדם לומד תורת השם, הוא ממש מדבר איתו כביכול. לחלק מצוותיו, ולתת הודעה לשמו בברכה עליהם, ולנוכח, כמו שאדם מדבר איש אל רעהו, כמו שאנחנו אומרים ברוך, אתה השם, אתה. וגם לבקש ממנו על נפשו. מה זה על נפשו? אומר החפץ חיים, אין שמך על ההבנות, אין שיזכה או להשלים נשמתו בתורה ובמצוות, ולעלות לעצמו למדרגה הגבוהה, שבגבוהות, כלל הדברים אומר החפץ חיים, כשהוא נמצא פה בעולם, ויכול להמשיך את כבוד השם אצלו, כמו שכתוב בפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אבל, אומר החפץ חיים, כשיבוא לעולם העליון, שם כבר אין לו רשות לעולם בשביל כל הדברים האלה. לא לימוד תורה, לא לקיום מצוות, לא לדבר עם השם ולבקש מפניו על נפשו. וכמו שאמרו חכמינו ז"ל, כיוון שמת אדם, בטל מן התורה ומן המצוות. ועוד אמרו, שהעולם הזה דומה לערב שבת, ועולם הבא דומה לשבת. וצריך להכין הכל בערב שבת, ובשבת לא יוכל לתקן שום דבר. עד כאן הדברים הנפלאים בספר חומת הדת. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש פה סיפור נפלא, שיחה מרתקת של הגאון לבוגל רבי ינקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שיחה מרתקת על הרב דסלר. שיחה שמובאת בגאון יעקב, שיחה משנת תשע"ז. כתוב בפסוק, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי. כבר כשהיה הגאון הרב דסלר אברך צעיר, הציע הדוד שלו, רב חיים עזר גרודז'ינסקי, שהיה ראש בית דין, והיה הסמכות הקבועה ביותר בכל יהדות רוסיה, ליטא ופולין, למנה אותו לתפקיד של דיין בבית דין שלו בווילנה. אבל הרב דסלר סרב להצעה, הוא הרי היה תלמיד של שיטת החינוך של ישיבת קלן, הייתה שלא לקבל שום תפקיד ציבורי של רבנות ודיינות, אלא רק תפקיד של הרבות הסחירה. זמן קצר לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, סוף תפריש צדיק ט', הרב דסלר הגיע לבקר באנגליה, ובינתיים פרצה מלחמה, והוא לא יכל לחזור. מה שקרה, שבאירופה נותרו אשתו, הבן שלו והבת שלו, והוא היה באנגליה. כמובן שהנתק היה קרוב מאוד. קרוב מאוד היה הנתק ביניהם, ויש מכתבים מרגשים, איך שהאבא דואג כתב מאנגליה, 6 שנים. כל אותו זמן הוא היה בדאגה עצומה, והוא לא ידע מה קרה, מה עולה בגורל המשפחה האהובה שלו. אחרי השואה יומה הוא שב ונפגש עם אשתו שהייתה במחנה עבודה, אבל את הילדים שלו הוא לא ראה יותר לעולם. ובזמן שהוא שעה באנגליה היה שואל את עצמו תמיד, בשביל מה נותרתי בחיים? הרי אם חלילה הייתי שב לבית שלי, היו הורגים אותי כמו את כולם. והוא בהתבוננות שלו הגיע למסקנה שנגזר על כל יהודי כלם, ובתוכם חתנו, הגאון רב נחום זאב, שהיה בו הבן של הסבא מכלם, ראש הישיבה. לכאורה נגזרה הגזרה לעבור לעולם האמת בגיל צעיר יותר. אז למדוע אני יותרתי בחיים? שאל הרב דסלר את עצמו. למה אני לא זכיתי למות מות קדושים כמו כולם? כנראה הוא הגיע למסקנה שיש אפשרות של לעשות רק כשאדם חי יכול לעשות אותו. מה אני צריך לעשות? ואז הוא ענה לעצמו, בלעץ, להחיות את העצמות היבשות, ללקט ניצוצות בתוך האפר, ולהדליק שוב את האור, את האור של התורה, אש התורה. זאת אומרת, אני לא חי בשביל עצמי. וצריך לדעת, רבותיי, הרב דסלר באנגליה הוא היה אדם בודד, בלי משפחה. ובעצם ימי המלחמה, בעוד שאנגליה הייתה מופצצת, ובלונדון בכל יום היו מאות מאות הרוגים. הגרמנים הרי הפציצו באווירונים כל יום פצצות אדירות על לונדון. וממש באותם ימים הרב דסלר פתח ישיבה בכולל בצפון המדינה. זה המקום שלא היה שם התקפות מהאוויר ובלי הפצצות. והוא עבר לעיר גייסד שכבר היה שם כבר רב צדיק ביחד בשותפות. הוא הקים את הבית מדרש לפליטי המלחמה, תוך שהוא מעודד אותם, שהתפקיד עכשיו זה לעסוק בתורה, כדי שיהיה מי שלמד תורה לדור הבא. אמרנו, הרב דסלר הפקיר את עצמו לגמרי. והוא אמר, והוא ביקש שכל אברך יקדיש מספר שעות קבועות בשבוע, להתרים נדיבים, להחזיק את אותו מסד. הוא בעצמה נוסע מלונדון לגייטס, עד הלא חזור. שם היו גם נדיבים וגם תלמידים. הוא רצה להכניס עוד הכנסה למוסד, הוא חיפש עבודה מכניסה. אז מה הוא עשה? היה חסר רב בבית הכנסת בלונדון. ולמרות שמעולם לא היה רב, הוא החליט להיות רב בבית הכנסת הזה. ומחר שהיה בתפקיד, אז הוא נסע כל יום יומיים, כל יום או יומיים. הוא היה מספר שאת השנה היה של מנסיעה ברכבת, שהיה כמה שעות בלונדון לגייטס. זה היה הזמן של השנה. אמר שהיה חבל על הזמן לישון במיטה בזמן שאפשר לעשות משהו. אז פשוט זה הזמן שהיה ישן. זמן השינה של הרב דסלר היה בנסיעה ברכבת. בכל דבר, בכל עניין, היה רואה את ההיבט הרוחני. וגם גם אנחנו בדור שלנו רואים דברים נשגבים, שאם נתבונן בהם היטב, אומר הרב אדלשטיין, אנחנו נבין שהדברים האלה, זה לא לפי המהלך הטבעי. זה לא הסדר הטבעי של הדברים. עצם העובדה שאנחנו חיים בארץ ישראל, ואנחנו מוקפים באויבים, שמה כל המטרה שלהם? מטרה יחידה, לחסל את יושבי ארץ ישראל, שלא יישאר חס ושלום אף יהודי בארץ ישראל. ועם כל הרצון אז הם לא עושים את זה. למה? למה הם לא עושים את זה? מה הרב אדלשטיין? התשובה היא פשוטה, משמיים לא נותנים להם. וזה היה העיקרון שהרב דסלר טרח ועמל והחדיר בלבבות של התלמידים שלו. ובכל השומע השיחות. זאת אומרת שרק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיקרה, זה מה שיקום. ולנו, לבני אדם, אין שום שליטה. והרב אדלשטיין מביא דוגמה מאלפת לדבר הזה. ראש הממשלה הראשון במדינה, דוד בן גוריון, היה אדם בעל מרץ, אישיות. רבים רבים העריצו אותו. הוא היה נערץ בכל העולם, גם אצל הגויים. למרות שהיו גנרלים שאמרו שעשה טעויות, הוא הצליח להתפרסם כאדם שמעולם לא טעה. כשיצא לפנסיה, הוא התגרר בדרום במקום שנקרא שדה בוקר, היה רועה צאן. היה עושה התעמלות ויוגה. היה עומד על הראש. פעם בא לבקר אותו חבר כנסת שלמה לורן, זיכרונו לברכה. אז הוא שאל אותו, במבט לאחור, כל המהלכים שעשית כשהיית ראש ממשלה, יש איזה משהו שאתה מתחרט אליו? לא, הוא אמר לו, לא מתחרט. מה עם הירי? מה עם הירי על האוניית אלטלנה של ארגון האצל, שירו שם יהודים על יהודים? הרי נהרגו שם יהודים, אתה לא חוזר בך לפעולה הזאת? נגרו אנשים ביולוג, גם על זה אני לא מתחרט, זה היה מחויב המציאות. כך אמר לו, אותו ראש ממשלה הראשון, אם לא נשמעים להלכה, שדם יהודי שווה הכל, ואסור להרוג אף יהודי, אז מגיעים להחלטות כאלה נוראיות. כי בעניין של הקמת מדינה מסודרת באומות העולם, אז יש כזאת השקפה, אומר הרב אדלשטיין. שאל אותו שוב הרב לורנס, בכל המהלכים שעשית עשרות שנים, היית מנהיג עם שלטון חזק במדינה, עשית איזה טעות אחת? אולי טעות אחת לפחות עשית? אז הוא חשב עוד פעם, ואז הוא אמר לו, שום טעות לא עשיתי, מלבד טעות אחת. שהסכמתי לתת דיחוי לבחורי ישיבות, והסכמתי לדחות את שירות הצבא עד אחרי שהם סיימו את הלימודים בישיבה. הטעות הייתה שלא גייסתי אותה מיד. נו, אז למה באמת עשית את הטעות הזאת? שאל אותו לו הרב לורן. הוא חשב וחשב, אבל לא היה לו תשובה. באמת, לא היה לו תשובה למה הוא עשה כזאת שקיעה. אמר לה, אבל לא, אצלי יש תשובה. עכשיו אתה אדם רגיל, אתה יכול לבחור בין טוב לרע, אבל אז היית מלך. היה לך שליטה, יכלת להחליט. וכבר כתוב בספר משלי, פלגי מים, לב מלך ביד השם. על כל אשר יחפוץ, יתנו. זאת אומרת שהשם לא נתן לבן אדם לעשות כמה שהוא רוצה. השם רצה שילמדו תורה, אז לא היה לך בחירה בזה. זה לב מלך ביד השם. אלו ממש הדברים שאמר הרב דסלר על זממם של שלטים באומות העולם. שכבר לא היה בן גורן ראש ממשלה, אז הוא הסתכל במבט חומרי. וככה נשאר לו קושייה בלי תירוץ. אבל אנחנו, אומר הרב אדלשטיין, מסתכלים על הדברים באופן של לב מלך ביד השם. וזה כולל את כל ראשי המדינות. ארצות הברית, צין, רוסיה, מצרים, סוריה. לב מלך ביד השם. וכנראה, והדברים אמורים על כל המאבקים הפוליטיים, על הכל. המשך הרב אדלשטיין ואומר, מביא את הרשי. רשי אומר, כשיש מלחמות כאן, רשי במסכת ברוכס, זה מלחמות בין שרי מעלה, בין המלאך המונה על יוון ועל פרס. זה מאבק רוחני של השפעת, אומר הרב אדלשטיין, זה מאבק רוחני של השפעת רוחנית בעולם. ככל שנרבה קדושה בעולם, זה ירבה את כוחם של ישראל בעולם. והוא מספר, הוא מסיים בסיפור, שבאחד הימים שהיה כבר נשוי וגר ברמת השרון, והיה עסוק בעול ענייני הציבור, אז הוא ביקר, הוא ביקר, הוא ביקר, הוא ביקר, הוא ביקר לפני הצהריים אצל מורנו זצ"ל, לצורך איזה עניין. תוך כדי השיחה, הוא אמר שהוא מכיר את פניו של כל אחד, האם הוא למד היום תורה או לא, הוא לא למד. אז שאל אותו, אז הוא שאל אותו, העיז ושאל, אמר נער רבינו, האם אני למדתי היום? אז הוא נתן לי את העיניים הקדושות שלו, הוא הסתכל עליי, אחרי עיון קל הוא אמר, כן, אמנם למדת תורה היום. אבל אמרתי לו, הרי אני יודע את האמת שלא למדתי, כי אחרי שחס מיירתי לצאת לנסיעה לבני ברק, לא הספקתי ללמוד. ענה לו רבנו, תצור רגע ותתבונן, תזכר כל מה שעשית מהבוקר ועד עכשיו. אז סיפרתי לו את כל הקורות של הבוקר, ובין השאר אמרתי לו, שביקרתי לבית מדרש בעולם של הישיבה לראות מישהו. והיו שם בחורים ששוחחו איתי לדברי תורה, והתפלפלנו קצת. אמר הרב, אתה רואה שנכונים דבריי, כי באמת זה נחשב שעסקת בתורה. וזה כבר ישאיר רושם על הפנים. ועד כאן הדברים המרתקים שיופיעו כאמור בספר גאון ינקל. ונסיים רבותיי במדור הנפלא התחזקות יומית. מספר אבן שלמה, מתחילת הספר תולדות רבינו. הגאון הקדוש רב שלמה ארנרייך משמליבה. הוא מדבר על שמחת הלב שהרבניין אומר במשלי סיבת רפואת האדם יכלוניות ושמחת הלב. אז הגאון הקדוש רב שלמה ארנרייך אמר לבן שלו, לפני החתונה, שמע בני, מיום עומדי על דעתי, לא היה לי אף יום מנוחה אחד. ואף אותי כן. האם ראית אותי פעם חז וחלילה בעצמות? לא. ולמה? כי תמיד הייתי בשמחה. זכור בני, ואל תשכח דבריי אלו. השתדל אם כן רבותיי להתרחק מהעצות, ונדחיק מהמחשבה שלנו דברים שגורמים לנו צער, ונתחזק לעבוד את השם מתוך שמחה. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום, אני זוהמי של בירשו. מקווים שנהניתם, מחר בעזרת השם, ברצות השם, נשוב וניפגש עם עוד דברים מעניינים ומרתקים. יום טוב, הרבה הצלחה.